ערב טוב. ערב טוב, אנחנו נמצאים בדף זיין, מסכת ברכות, דף זיין, במילה הראשונה של הדף, ממש בתחילת הדף. ממש תחילה דף זיין, אנחנו מתחילים. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל? מאיכן אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עצמו מתפלל? שנאמר, והביאותים אל הר קודשי ושימחתים בבית תפילתי. מה זה בבית תפילתי? היה צריך לומר בבית תפילתם, בבית התפילה של היהודים שמתפללים אליי. מה זה הלשון בבית תפילתי? מדייק את הגמרא, תפילתם לא נאמר אלא תפילתי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עצמו כביכול מתפלל. מה עם אצלי? מה הקדוש ברוך הוא מתפלל? הוא הרי לא חסר שום דבר, מה יש לו כביכול להתפלל? אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, יהי רצון מלפניי, כאילו הוא מדבר אל עצמו, יהי רצון מלפניי, שיכבשו רחמיי את כעסיי, ויגולו, יגולו זה מלשון ויתגברו, ויתגברו רחמיי על מידותיי, ואתנהג עם בניי במידת הרחמים, לא במידת הדין, כפי שמגיע להם, אלא אני אנהג עמם במידת הרחמים, ואכנס להם לפנים משורת הדין, שגם אם מגיע להם פחות, אני בכלל אנהג עמם במידת הרחמים. טוב, כמובן שכל הקטע הזה קצת קשה להבנה, הרי כשמישהו מתפלל לקדוש ברוך הוא, הפירוש, אנחנו נבראים, מוגבלים, חסר לנו צרכים מסוימים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שימלא לנו את הצרכים, אבל מה שייך לדבר על הקדוש ברוך הוא שהוא עצמו מתפלל לעצמו? הוא הרי לא חסר שום דבר, מה הוא מבקש מעצמו? כביכול משהו? בראשונים עומדים על זה, גם מה שהם מסבירים זה לכאורה דברים סתומים, זה... אבל מביאים שיש יש אחד הראשונים שאומר שכתוב למשל בגמרא מסכת ראש השנה שהקדוש ברוך הוא התעטף בטלית לפני משה, למה הוא עשה את זה? על מנת ללמד אותנו איך מתעטפים בציצית. אותו דבר הוא מתפלל על מנת שאנחנו גם נלמד את הנושא של התפילה. ככה רשב"א מביא מחלק מהראשונים, אבל הוא עצמו שואל, שמהלשון של הגמרא לא כל כך משמע, אלא שהקדוש ברוך הוא עצמו מתפלל. לכן מה שבדרך כלל נוטים לפרש פה, תפילה זה מלשון תחינה. אז גם שמדובר כביכול אצל הקדוש ברוך הוא כלפי עצמו, הקדוש ברוך הוא כאילו מתחנן לבני ישראל, תאפשרו לי לנהוג עמכם במידת הרחמים. אני מאוד מעוניין גם להיכנס איתכם לפנים משורת הדין, גם לנהוג במידת הרחמים. הוא מתחנן, הוא אומר, אני רוצה לפעול בעצמי, לנהוג איתכם הכי טוב, אבל אתם צריכים לאפשר לי לעשות את זה. תניא, מספרת הגמרא בברייתא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנס לי להקטיר קטורת לפני ולפנים. הוא היה כהן גדול, הוא נכנס להקטיר קטורת בקודש הקודשים, ביום הכיפורים, מקום שנכנסים אליו פעם בשנה, וראיתי הקטריקל כהשם צבקות. ראיתי כביכול את הקדוש ברוך הוא עצמו שם בתוך קודש הקודשים, שהוא יושב על כיסא רם ונישא, ואמר לי, אמר לי הקדוש ברוך הוא, ישמעאל בני ברכייני, תברך אותי. אמרתי לו, יהי רצון מלפניך, אותה תפילה שאמרנו הרגע שהקדוש ברוך הוא עצמו מתפלל, בזה גם בירך כביכול את הקדוש ברוך הוא. יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמך את כעסך ויגולו רחמך על מידותיך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים ותיכנס להם לפנים משורת הדין. זה מה שבירכתי אותו, שינהג איתנו ככה, שינהג איתנו טוב. ונענה לי בראשו, קיבל בהסכמה את ברכתי. אומרת הגמרא וכמשמלן, למה רבי ישמעאל בן אלישע סיפר לנו את זה? לא חלילה להתפאר בזה ש... שהקדוש ברוך הוא ביקש את ברכתו, אלא כמשמלן משמיעה לנו הברייתא שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך. שאם הקדוש ברוך הוא, בורא העולם ומנהיגו, יכול לבקש מצדיק ככל שיהיה, אבל מבשר ודם, שיברך אותו, אז זה גם מלמד אנשים אותנו לקבל ברכה גם ממי שהדיוט ונחות מאיתנו. אחת השמות שרבי ישמעאל כותב פה זה הקטריקל. וראיתי הקטריקל כהשם צבקות. מה זה השם הזה? שם שאין לו חבר, כך כותבים המפרשים. לא מצאנו במקום נוסף שהשם הזה מופיע. יש ראשונים שאומרים שרבי ישמעאל לא התכוון שהוא ראה את הקדוש ברוך הוא עצמו. זה היה חלק אומרים זה הרי מן הנמנע, רק משה רבינו זכה לזה. אלא הכוונה שהוא ראה מלאך מרומם מאוד, שהוא מעביר את השפע של הקדוש ברוך הוא לעולם. ולמלאך הזה קוראים ככה בשם הזה. אבל רוב הראשונים לא נוקטים ככה. גם המהרש"א, הרוב נוקטים שהוא ראה כביכול את הקדוש ברוך הוא עצמו. והאור זרוע מביא לזה ראיה, הרי איפה רבי ישמעאל כהן גדול פגש את הקדוש ברוך הוא? בקודש הקודשים ביום הכיפורים שכתוב, שרק הכהן גדול והקדוש ברוך הוא נמצאים שם. אסור לאף זר להיות שם. אז במילא גם לא מלאכים יכולים להיות שם. היחיד שיכול להיות שם זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. המהרש"א אומר שהביאור של השם הזה קטריקל זה מלשון קטרקל, והאלף הראשונה רומז לאין סוף. זאת אומרת להתגלות אלוקית בלתי מוגבלת שאותה הוא חזה בתוך קודש הקודשים. אגב המאמר עכשיו שהבאנו בשם רבי יוחנן, בשמו של רבי יוסי, אנחנו מביאים מאמר נוסף בשמו. ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שאין מרצים לו לאדם בשעת כעסו? מיכן אנו למדים שכשחברך מתכעס עליך, אל תרצה אותו ברגע שהוא כועס, תחכה שהוא יירגע, ורק אז תרצה אותו. כי כך מצאנו אפילו אצל הקדוש ברוך הוא כביכול דכתיב, פניי אליך ואניחותי לך. שדורשים את הפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר לו פניי ילכו, פניי הכועסות, הכעס שלי ילך ואז אני חוטי לך, אז אני אוכל למחול על חטא העגל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך ואז אני אסלח על החטא. זאת אומרת שבשעה שהכעס קיים בפועל אי אפשר לעורר שעת המחילה. שואלת הגמרא, ומי איקה ריתך קמי דקות שבריחו? האם יש כעס לפני הקדוש ברוך הוא? שייך, הוא בשר ודם, הוא מתכעס, הוא מתקצף. מה שייך בעניין של כעס? המפרשים מהירים שלמרות שמצינו כמה וכמה פעמים בתורה, ויקצוף השם, כן מצינו לשונות שהקדוש ברוך הוא כועס, אבל פה משמע שמדובר בכזה כעס שכביכול בלתי ניתן לשליטה. כי אם מדובר רק בדרך משל שהקדוש ברוך הוא כאילו כועס וזה, אז מה הוא אומר לו? תחכה שאני ארגע כביכול ורק אז אני אוכל לסלוח. משמע שזה ממש כעס כעס. אז שואלת הגמרא, האם קיים כזה דבר לפני הקדוש ברוך הוא? עונה הגמרא, אין, בהחלט. דתניא, כתוב בברייתא על הפסוק וכל זועם בכל יום וכמה זעמו, כמה זמן נמשך הזעם של הקדוש ברוך הוא שזה פעם ביום? רגע. וכמה רגע? כמה זמן זה אותו רגע? אחד מחמשת ריבו הוא 8,000 או 888 בשעה. וזוהי רגע. זה החלק של הרגע. אני לא עשיתי את החשבון של הזמן הזה כמובן, אבל ראיתי במפרשים שמביאים שיש בזה שתי דעות. דעה אחת אומרת שזה 1/16 שנייה שלנו. זו הדעה שהכי מקצרת. אומרת זה ממש 1/16 משנייה, ודעה שנייה אומרת שזה קצת יותר מרבע שנייה. זה משך הזמן שהכעס של הקדוש ברוך הוא כביכול נמשך כל יום. וזוהי רגע, ואין אומרת הגמרא, כל בריאה יכולה לכוון אותה שעה, אי אפשר לדעת באיזה רגע בדיוק במהלך היום, או במהלך תחילת היום כמו שנראה תכף. הקדוש ברוך הוא כועס, חוץ מבלעם הרשע, הוא היחיד שיכל לעמוד על השעה הזו שהקדוש ברוך הוא כעס, על אותו רגע שהקדוש ברוך הוא כעס. דכתיב בי, כתוב בבלעם, ויודע דעת עליון. כך נאמר עליו. נשאלת השאלה, אשתה דעת בהמתו לא אבי ידע, דעת עליון אבי ידע. מסופר שבלעם רחב על האתון שלו, והאתון שלו לא הקשיב על ההוראות ולציוויים שלו, ולחכמים שהיו איתו שם, שאלו אותו, למה אתה לא רוכב נורמלי על סוס, חמוד, דברים שרגילים על סוס, דברים שרגילים לרחוב עליהם, שהם גם ממושמעים יותר במהלך הרכיבה. ואז בלעם התחמק, והאתון פתחה את פיה, וסיפרה מה בלעם עושה איתה, ואיזה חטאים וכו'. אז נשאלת השאלה, אם הוא לא ידע את דעת בהמתו, לכוון את האתון שלו ולהפעיל אותה, הוא ידע את דעת עליון, יודע כביכול את דעתו של הקדוש ברוך הוא, אלא מלמד מה הכוונה בפסוק ויודע דעת עליון, שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. הוא ידע בדיוק לזהות באיזה רגע הקדוש ברוך הוא כועס. והיינו דאמר לו הנביא לישראל, וזה מה שאמר להם הנביא לעם ישראל, עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, הוא אומר. תזכור מה הוא יעץ. הוא רצה לקלל את עם ישראל, לזהות את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס, ואותו רגע לתפוס ולקלל את עם ישראל. וזה גם המשך של אותו הפסוק, זכור עמי מה יעץ מלך בלק, כתוב שם, למען דעת צדקות השם. שואלת הגמרא, מהי למען דעת צדקות השם? אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דעו כמה צדקות עשיתי עמכם. למה? שלא כעסתי מימי בלעם הרשע, באותם ימים שהוא רצה לקלל את עם ישראל, אני לא כעסתי את אותו רגע שאני תמיד כועס. למה? שאלמלא כעסתי, אילו כן הייתי כועס באותו רגע, לא נשתייר מסונם של ישראל, סונם של ישראל בלשון סגי נאור. כוונה מעם ישראל, לא היה משתייר חלילה שריד ופליט. והיינו, וזהו, דקאמר לי בלעם לבלק, שאמר בלעם לבלק, מה אקוב? לא כבקל. ומה אזעם? זעם השם. אני לא רואה שום רגע היום, ובאותם כמה ימים שהוא עמד שם, שהקדוש ברוך הוא כעס על מנת שאני אוכל לתפוס אותו באותו רגע. מלמד שכל אותן הימים לא זעם. עכשיו נשאלת השאלה, מה אמרנו? כמה זמן נמשך הזעם של הקדוש ברוך הוא? אז אמרנו, הדעה שהכי נותנת משך זמן זה קצת יותר מרבע שנייה. שואל תוספות, מה בלעם יכל להספיק לקלל בכזה זמן קצר? אז אומר תוספות, הוא יכל להספיק לומר מילה אחת, קלם, תחלה את עם ישראל. תשובה שנייה בתוספות, שאם הוא מתחיל את הקללה, ברגע שהקדוש ברוך הוא כועס, אז הוא יכול גם להמשיך אותה הלאה, גם אחרי שנמשך אותו זמן של איזה. תוספות במקום אחר אומר, שהקללה של בלעם הפכה לברכה, שבמקום המילה קלם, בלעם ניבא על מלך, על מלך המשיח. הקדוש ברוך הוא, אותם אותיות, קלם ומלך, הקללה שלו הפכה לברכה. אבל הוא המטרה שלו, הוא רצה לתפוס את הרגע של הכעס, ואז להשחיל לתוך זה, את אותה כללה. ממשיכה הגמרא, ומנלן דרגע רצה, כמה זעמו, כמה זמן הזעם של הקדוש ברוך הוא, רגע. המפרשים שואלים שמקודם הגמרא הסבירה שזה רגע, אז הם עונים שהמורה הזה לא שמע על ההסבר שאמרנו מקודם. וכמה רגע? אמר רבבין ויתמר רבבין, הרגע כממרי. רגע, אורך של רגע זה כמו הזמן שלוקח לומר את המילה הזאת. רגע, זה משך הזמן של רגע. לא, רבינו תם הוא זה שסובר שהזמן קצת יותר ארוך, קצת יותר מרבע שנייה, והוא מביא ראייה מהרגע כמימרי. הוא טועה? השני יש לו גרסאות אחרות, כן. זה אחת הראיות נגד הדעה שאומרת שזה 1 חלקי 16 משנייה, אחת הראיות שמביאים נגדה, זה מהשורה הזו, שכתוב שרגע נמשך כמו שלוקח לומר את המילה רגע. אבל זה הזמן שהקדוש ברוך הוא זעם כל יום. הוא רצה ללמד אותנו על את המושג הזה, שיש זעם בכל יום. שואלת הגמרא, ומנהלן דרגע רתח, מאיכן אנחנו יודעים שהכעס של הקדוש ברוך הוא נמשך ברגע שנאמר, כי רגע באפו חיים ברצונו. זה הרגע של הכעס שאז הקדוש ברוך הוא יקצוב חיים. והיא בית אימה, אם תרצה, פסוק נוסף, מקור נוסף, מאחר שכתוב, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. ואימת רתח, מתי הזמן שהקדוש ברוך הוא רותח? מתי הוא הזמן הזה שהקדוש ברוך הוא כועס? שימו לב, אמר אביי, באנך תלת שי כמיתה, בשלושת השעות הראשונות של היום, מהבוקר, מתחילת היום. כי חברה קרבלתה דתרנגולתה, באותו רגע שהתרנגולת, שהקרבולת של התרנגולת נהיית חיוורת, נהיית לבנה, וקי אחד קרה. והתרנגול עומד, התרנגולת עומד על רגל, אחת. אז באותו רגע שהוא עומד על רגל אחת, והקרבולת שלו בצבע לבן, זה הזמן שאפשר לדעת שבאותו רגע הקדוש ברוך הוא כועס. והמפרשים מסבירים שבלעם הוא זה שגילה סימן הזה, כי הוא ידע לבד, אמרנו עליו ויודע דעת עליון. רק אנחנו גם יכולים לזהות את זה, מי שיתבונן בתרנגולת. יזהה את הרגע שהקרבולת שלו לבנה לחלוטין, אז הוא יכול לדעת שזה הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס. אבל ברגע שאתה רואה שינוי בצבע, גם אם זה מאוד קצר, אתה רואה את ההפסק של אותו, את השנייה הזו. שאלת הגמרא, כל שייטה ושייטה במשך כל היום והלילה, נמי קייחי, בכל שעות היממה שתרנגולת עומד על רגל אחת, אז הקרבולת שלו נהיית לבנה. זה איזשהו טבע בגוף שלו. אז עונה הגמרא, כל שייטה במשך שער שעות היממה, אית בשוראי כסונקה. יש בה קרבולת הלבנה, למרות שהיא מלבינה, נשאר שם עדיין גוונים ושורות אדומות, הצבע הטבעי שלו. באיש שייטה, אבל באותו רגע, באותה שעה, שהקדוש ברוך הוא כועס, לית בשוראי כסונקה. אז אין שום גוון אדום, הקרבולת לבנה לגמרי. רש"י מסביר שהרגע הזה הוא כמו שאמרנו בשלושת השעות הראשונות של היום, אבל לא בזמן קבוע. בתוך אותם שלוש שעות זה יכול להשתנות, ולכן היכולת לזהות זה רק לפי התרנגולת. והגמרא מספרת, אגב, מה זה הסימן הזה שהקרבולת של התרנגול נהיית לבנה? תכף נסביר למה דווקא זה סימן לזעם של הקדוש ברוך הוא. אבל קודם נראה את הסיפור, נראה את האמורה שניסה לעשות את זה באמת. ההוא צדוקי, היה צדודי, אפיקורס, שכפר בתורה, והוא היה דאבה בשביבותי, הוא היה גר בשכונה דרבי יהושע בן לוי, בשכונתו של רבי יהושע בן לוי. אבק המצר לטוב ובקראי, היה מצייר אותו המון בפסוקים, כאילו מביא הוכחות שהוא צודק, ולא חכמי ישראל, ומציק לו. יום אחד, רבי יהושע בן לוי החליט שהוא ישים לזה סוף, הוא החליט להניש את אותו צדוקי. שקל תרנגולה, לקח תרנגול, אוקמה בן קרא דארסה, יעמיד את התרנגול בין רגלי מיטתו, ואין בה. הוא לקח אותו מתחילת הבוקר, שם את התרנגול בין רגלי המיטה, הסתכל כל הזמן, חיפש למצוא את הרגע הזה, שהקרבולת נהיית לבנה לגמרי, ואז לקלל ולהניש את אותו צדוקי. כי סבר, כמעט האישה הייתה שתבוא אותה שעה, אל תהי, אקלל אותו. כמעט האישה הייתה, כשזה קרה, נעים, הוא נמנם, הוא נרדם, הוא לא תפס את זה. אמר רב שוע בן לוי לעצמו, שמה מינה, אני למד מזה, לעבור אחרה, זה לא נכון, זה לא דרך ארץ, זה לא דבר נכון, למי בדחי, לעשות כך. למה? ורחמיו על כל מעשיו כתיב, הרחמים של הקדוש ברוך הוא, זה על כל המעשים, גם על אותם רשעים. וכתיב, כתוב, גם אנוש לצדיק לא טוב, אז דורשים איזה גם אנוש לצדיק, גם שהצדיק רוצה להניש את הרשע, לא טוב. זה דבר שאינו נכון, דבר שאינו טוב. המפרשים מסבירים שהטעות כביכול שרבי יהושע בן לוי הייתה, שהוא היה צריך להתפלל על החוטא, שישוב בתשובה, ולא לחפש את הרגע, להניש אותו ולקלל אותו באותו רגע שהקדוש ברוך הוא כועס. התוספות גם מסבירים שלמרות שמשמיים מאנישים את הרשעים, אבל משמיים לא אהבו שהצדיק מלמטה מזמין להם את הרגע ואת התנאים. זאת אומרת, משמיים מחליטים כשזה נכון, אז הם יודעים להניש. הם מצרפים לפי הנתונים שהם יודעים למעלה, הקדוש ברוך הוא מצרף, ואז הקדוש ברוך הוא מעניש. אבל זה לא שהצדיק פה למטה צריך להזמין את העונש מלמעלה. אם יש דברים שתלויים בבית דין, הם צריכים להניש. אבל להזמין עונש משמיים, זה לא נכון, כי עונש משמיים צריך להיות תלוי רק בחשבון שמיים. הסיבה, התורת חיים, אחד האחרונים כותב, שהסיבה שהסימן לרגע שהקדוש ברוך הוא כועס, זה שהתרנגולת של הלבנה מחבירה, זה משום השורה הבאה. אנחנו מיד נמשיך ונראה מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא באמת כועס כל בוקר. תנא משמיה דרבי מאיר, בשעה שהחמה זורחת וכל מלכי מזרח ומערב מניחים כתריהם בראשיהם ומשתחווים לחמה, מיד כועס הקדוש ברוך הוא. המהר"ש אומר שהקטע הזה מגיע בהמשך לקטע הקודם. למה הקדוש ברוך הוא כועס בשלוש שעות ראשונות של היום דווקא? כי אז המלכים מניחים את הכתרים על הראש, ואז היות והם עובדים לשמש ולירח, זה מורה לקדוש ברוך הוא יום יום את הכעס. אז אומר אותו אחרון, הקרבולת היא הכתר של התרנגולת, היא מבטאת את הכתר של התרנגולת. ויש לנו כלל, מלכות הדערה כאין מלכות הדרקיה, מה שמתרחש במלכות של מעלה משפיע ומקרין על מלכות פה למטה. אז כל חלק בבריאה שיש אותה הגדרה ואת התכונה של מלוכה, זה בא בו לידי ביטוי. ולכן הקרבולת, שהיא הכתר של התרנגולת, בא בה לידי ביטוי הכעס שיש אצל הקדוש ברוך הוא על החטא שעושים אותם המלכים שעובדים. זה סימן נפוץ. היות ובה יש עניין של מלוכה, נקטו את הסימן. מאמר נוסף בשמו של רבי יוחנן משום רבי יוסי. ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות. טובה מרדות אחת בליבו של אדם, זאת אומרת שאדם יתבונן מעצמו בלב שלו ויבין שהוא חטא, הדבר הזה יותר טוב מכמה מלכויות שיתנו לו. שנאמר, ורטפה את מאהביה, אחרי שנאמר שם בפסוקים את כל האיסורים שכנסת ישראל ועם ישראל סופגים, ואיך שהיא רודפת ומנסה לבקש מאהבים והיא לא מוצא, אז מה המסקנה שהיא מגיעה ואמרה, אלך ואשוב אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה. אז רואים שכל האיסורים לא עזרו לה לחזור בה מהחטאים, אלא רק ההבנה הזו שהיא צריכה לשוב אל הקדוש ברוך הוא. כנסת ישראל היא כאילו אשתו של הקדוש ברוך הוא, והגיעה למסקנה שהיא צריכה לשוב אל הקדוש ברוך הוא. אז זה הועיל יותר מכל האיסורים שהיא קיבלה. רבי יוחנן אמר, סליחה, וריש לקיש אמר, יותר ממאה מלכויות, שנאמר, תחת גערה במבין מכות כסיל מאה. מישהו שמבין שהוא צריך לחזור בו ושהוא חוטא, זה יותר טוב מכסיל שמקבל מאה מלכויות. מאמר נוסף של רבי יוחנן, ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, שלושה דברים ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו. ביקש את ישרי שכינתו על ישראל ונתן לו, שנאמר, עלו בלכתך עמנו. משה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא שכשעם ישראל הולכים הוא ילך איתם, זאת אומרת שהשכינה שלו תשרה על עם ישראל. זו בקשה ראשונה. ביחד עם זה הוא גם ביקש שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים ונתן לו. עכשיו זו הייתה בקשה רק עלינו ולא עליהם, שנאמר, ונפלינו אני ועמך. זה בהמשך של אותו פסוק, שבנושא הזה ששכינתך שורה עלינו, נהיה מובדלים משאר האומות. החתם סופר מסביר מה אכפת לו למשה שהקדוש ברוך הוא ישרה גם על אומות העולם. אז הוא אומר שהרי משה ביקש את כל הבקשות האלה אחרי חטא העגל. עכשיו הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו על ישראל. אם הקדוש ברוך הוא היה משרה את שכינתו גם על אומות העולם, אז היה יוצא שיכול להיות שיהיו אומות עולם עם מעלה גדולה יותר מישראל, כי גם הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו עליהם וגם הם לא חטאו בחטא העגל. אז היות ולעם ישראל היה חיסרון גדול שאחרי מתן תורה, שהם קיבלו את התורה, הם חטאו בחטא העגל, אז משה רצה לשמור על העליונות של עם ישראל על ידי שהשכינה תשרה רק על עם ישראל. אז הוא שתי הבקשות. מה הבקשה השלישית? ביקש להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא ונתן לו, שנאמר, הודיעני נא את דרכיך. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו. למה אנחנו רואים שיש גם צדיקים שבכל זאת רע להם, הם סובלים. יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו. אז אמר לו, ענה לו הקדוש ברוך הוא, צדיק וטוב לו זה צדיק בן צדיק. היות וגם אבא שלו היה צדיק, אז גם לא, טוב. צדיק ורע לו זה צדיק בן רשע. הוא נענש כביכול על החטאים של אבא שלו. רשע וטוב לו זה רשע בן צדיק שהוא מקבל דברים טובים בזכות. רשע ורע לו זה רשע בן רשע. מיד הגמרא שואלת, אז בפשטות זה מה שהקדוש ברוך הוא ענה למשה. זה דרכי ההנהגה שלי בעולם, צדיק וטוב לו, אז אני, זה בגלל שאבא שלו גם היה צדיק, צדיק ורע לו זה בגלל אבא שלו. אז הוא גילה לו את דרכיו. אבל הגמרא שואלת, האם הדרכים האלה נכונות? אמר מר, צדיק וטוב לו, אמרנו שזה צדיק בן צדיק וצדיק ורע לו צדיק בן רשע. איני, שואלת הגמרא, והכתיב, הרי במקום אחר שאלנו סתירה, שפסוק אחד אומר פוקד אבון אבות על בנים, שבאמת רואים שהאבון של האבות גורם לעונש על הבנים. וכתיב, ופסוק שני כתוב, ובנים לא יומתו על אבות. אז האם החטאים של האבות גורמים לעונש על הבנים או לא? ורמינן קרא יעדדי, שאלנו את הסתירה הזו בין הפסוקים, איך מיישבים אותם? ומשנינן לא קשיה. הפסוק הזה שאומר, שפוקד אבון אבות על בנים כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם. הפסוק שהם לא יומתו על אבות זה כשהם צדיקים, כשאין אוחזין מעשה אבותיהם בידיהם. אז מה רואים פה מפורש? שברגע שהבן הוא צדיק, אז לא נוטלים עליו את האבונות של אבא שלו. אז איך אמר הקדוש ברוך הוא למשה שצדיק ורע לו זה צדיק בן רשע, הרי הוא עצמו צדיק. עונה הגמרא, אלא אחמלה, צריך לתקן את הדברים. כך הוא אמר לו, צדיק וטוב לו הכוונה צדיק גמור, שאין לו שום חטאים. צדיק ורע לו צדיק שאינו גמור. רשע וטוב לו רשע שאינו גמור. רשע ורע לו רשע גמור. פה כמובן הכוונה, כמו שאדמור הזקן מסביר בתניה, צדיק וטוב לו וצדיק ורע לו, כן? אז בפשטות, אדמור הזקן הרי מביא מהגמרות, שהפשט פה זה צדיק שיש לו רק מצוות, שאין שום סיבה שהוא יענש. לא כמו המשמעות בתניה, שהוא הפך את הרע לטוב. פה הדברים מתפרשים כפשוטם. אז במילא, אם מדובר במישהו שהוא צדיק שאין לו שום חטאים, אז הוא לא מקבל שום עונש. אבל אם מדובר בצדיק ורע לו, אמנם ברוב מעשיו הוא צדיק, אבל במעט הוא רע, אז אותו אחד כן עלול לקבל עונש. למה הוא מקבל עונש? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לנקות אותו פה בעולם לגמרי, על קצת החטאים שיש לו, שלעתיד לבוא יקבל רק שכר. לאידך, רשע וטוב לו, רשע שיש לו קצת מצוות, היות וברוב מעשיו הוא רשע, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו קצת הנאה בעולם, ואז העתיד לבוא הוא רק דן אותו בעונשים. אז יוצא עד לפה אם כן, שמשה ביקש מהקדוש ברוך הוא שלושה דברים ונענה בשלושתם. אין שתשרה שכינה על ישראל, אין שלא תשרה על עובדי כוכבים, ואין הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא להסביר לו תכן מצב של צדיק ורע לו. כאן בולט מאוד מה היה חשוב למשה לבקש, בקשות אישיות. אז דבר ראשון, שתי הבקשות הראשונות בשביל עם ישראל, שתשרה שכינה ורק עליהם. הבקשה השלישית על הנושא של שכר ועונש. זה מבטא כמה השאלה הזו עמוקה ביהדות, שרואים, כמו שכל ספר איוב הולך על זה, שרואים שיש מושג של צדיק ורע לו, בזמן שבתורה יש הבטחות טובות לצדיקים, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תסביר לי את דרכי הנהגותיך, תסביר לי מה הולך פה. והראשונים מבהירים, הראשונים על הגמרא הזו, שאין הכוונה שלא יכול להיות צדיק גמור שרע לו. אנחנו רואים שיש צדיקים גמורים שסובלים בעולם הזה, ומה שמבואר פה שצדיק גמור רק טוב לו, זה באופן כללי, ברוב המקרים. אבל בהחלט, גם אחרי הדברים האלה, יש מקרים של צדיק גמור שבכל זאת רע לו. יותר טוב בעולם הזה. למה? שתיהם לעתיד לבוא יקבלו את העונש באותה מידה. רק הצדיק וטוב לו כנגד המצוות. רשע וטוב לו כנגד המצוות שהוא מקיים. לרשע ורע לו אין עולם בכלל. למי? אבל גם לרשע וטוב לו יש איסורים כנגד החטאים שלו. רק כנגד המצוות שלו יש לו גם דברים טובים. זה לא במקום העונשים על ניקיון החטאים. אומרת הגמרא, והברייתא הזו שלמדנו עכשיו, רבי יוחנן שאמר משום רבי יוסי חולק על רב מאיר, ופליגא דרב מאיר דאמר רב מאיר, הוא הרי אמר שהקדוש ברוך הוא מילא את כל שלושת בקשותיו. רב מאיר אומר את הבקשה השלישית הקדוש ברוך הוא לא נתן לו, שתיים נתנו לו ואחת לא נתנו לו, שנאמר וחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו הגון, וריחמתי את אשר הרחם אף על פי שאינו הגון. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אתה רוצה לדעת את דרכי הנהגתי בעולם? לא יכול להסביר לך, לא שייך להסביר לך. יש מקרים שאתה תחשוב שהוא לא הגון ואני יחון, שלא מגיע לו רחמים ואני מרחם. זאת אומרת, בניגוד לדעה הקודמת שהקדוש ברוך הוא הסביר לפחות באופן כללי את דרכי הנהגותיו, אומר סובר שהוא לא הסביר. שתיים נתנו לו, את הדבר השלישי לא נתנו לו. הפוך. שזה כנגד הכלל, שאם מגיע לו עונש הוא לא יקבל. אז זה, אז לפי רבי מאיר דורשים את הפסוק ככה, למרות שנראה לך, כן? שמגיע לו, בכל זאת אני אחון אותו, בכל זאת אני ארחם אותו, למה? נכון, רבי מאיר סובר שהוא לא קיבל את הדבר. לא שני הדברים האלה, שני הדברים הראשונים שאמר רבי יוחנן, שהשם ישרה שכינתו על ישראל ולא על האומות, את זה הוא קיבל. בנוגע לדבר השלישי, בזה יש מחלוקת. הגמרא עכשיו דורשת את המשך אותו הפסוק. שני מידות רחמים, שני הנהגות. יש לחון על מישהו ויש לרחם. זה שני רמות ברחמים. ויומר לא תוכל לראות את פניי, כתוב שם במשך אותו פסוק, אז הגמרא מסבירה איזה תנא משמי דרבי יהושע בן קרחה, ככה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כשרציתי, כשנגליתי אליך בסנה, ורציתי להתגלות אליך, לא רצית, נבלת, לא רצית. עכשיו שאתה רוצה, איני רוצה, עכשיו אתה רוצה, מבקש לראות אותי, אני עונה לך שאתה לא יכול. כן, המפרשים מסבירים שזה לא עניין של נקמנות, אלא הכוונה שלפני זה עם ישראל עמד בדרגה יותר גבוהה. ומשה בתור מנהיג ישראל, באותו רגע שהשם התגלה אליו פעם ראשונה בסנה, היה ראוי לראות את הקדוש ברוך הוא. אבל אחרי חטא העגל, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד מגדולתך בגלל חטא העגל, אז הוא באמת כבר לא היה קשר. בסדר? לא רצית? אף אחד לא בא אליו בתלונות, הוא רק מסביר לו שעכשיו אתה לא במדרגה שאתה ראוי לראות. אחרי חטא העגל אומרים המפרשים, ככה הם מסבירים פה. זה לא שהשם מתנקם בו. אם זה היה עונש, אתה צודק, אולי משה לא השם. אבל פשוט עם ישראל ירד בדרגה, והוא לא ראוי לראות את השם. ופליגד הרב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, דאם הרב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, בשכר שלוש, זכה לשלוש. בשכר ויסתר משה את פניו, זכה, מה שאתה טוען, שעד הרבה, זה הביא למשה דברים טובים. זכה לקלסתר פנים, הרי מה שמשה עלה להר סיני, קרא נור פניו, והיה לו אור גשמי, כמו שרשי על התורה גם מסביר, שאיר עליו לכל הזמן, בשכר כי ירא, כי הוא פחד מלהסתכל על השם, זכה לבהירו מגשת אליו, שגם פחדו מלגשת אליו, כי קרא נור פניו, וכתוב, כי ירא מהביט, אז בשכר מהביט, זכה לבתמונת השם יביט, אז הנה רואים פה מפורש, שהוא כן זכה לראות את תמונת השם. כתוב שם בהמשך הפסוקים, ואסירותי את כפיי וראית את אחוריי. אמר לו השם, את פניי לא תוכל לראות, את אחוריי תוכל לראות. אמר רב חונה בר ביזנה, אמר רב שמעון חסידה, מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין. בחלק האחורי הוא הראה לו את הקשר של תפילין בפשטות על מנת שידעו איך לעשות את הקשר הזה בצורה נכונה. אנחנו עסקנו בנושא של תפילין של הקדוש ברוך הוא, אם אתם זוכרים, לפני כמה דפים. מה פשט שהשם מניח תפילין וכל זה. אז פה כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה לו את הקשר האחורי של תפילין. מאמר נוסף, בשם רבי יוחנן אמר רבי יוסי. ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה, אפילו על תנאי לא חזר בו. אם השם מוציא בדיבור משהו לטובה, אז עצם זה שהוא מוציא את זה בדיבור, זה גורם לזה להימשך בעולם, ואז הקדוש ברוך הוא כבר לא חוזר בו. מנהלן מיכן למידים, זאת ממשה רבינו, שנאמר, השם אמר לו, ערף, אחרי שהוא על חטא העגל, אז הוא אמר לו, ערף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי עצום. אף על גב דבא עם מוישה רח מעלה, אפילו שמשה ביקש רחמים על עם ישראל, על הדמילטה. הוא ביטלה והוא ביטל את הגזרה שהשם רצה, אפילו אוכי, אבל את הדבר הטוב שהשם אמר למשה, שאני אמשיך את עם ישראל בך, הוא כמו בזרה, שנאמר, בני משה גרשום ואליעזר, והיו בני אליעזר חביה וראש, ובני רחביה רבו למעלה, ותנא רבי יוסף, וכמה הם התרבו למעלה מ-60 ריבו, שזה כנגד כל עם ישראל. עתיה, ריביה ריביה, לומדים גזרה שווה, כתיב אחר רבו למעלה, וכתיב אתם, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו. זאת אומרת שהריבוי שלהם היה כמו הריבוי של כל עם ישראל. עכשיו אנחנו בכל העמוד הקרוב הולכים לעבור לסדרת מאמרים של רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי. כל העמוד הבא יהיה מלא במאמרים ממנו. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא אדון עד שבא אברהם וקראו אדון, שנאמר ויאמר אמוני במה ידע כי ירשן. זאת אומרת הוא קרא לקדוש ברוך הוא פעם ראשונה בשם אדנות. התוספות מביאים שלמרות שיש כמה פעמים בתורה שכתוב לפני זה, אבל אין מוקדם מאוחר בתורה והמאורות שם התרחשו אחרי. המקום הראשון שאברהם מבין שמישהו בעולם קרא לקדוש ברוך הוא במקום בשם י' כ' ו' כ' ובשאר שמות בשם א' ד' נ' י' זה היה אברהם אבין. מרשו מסביר שמה מיוחד בשם הזה, כי השם י' כ' ו' כ' זה שם שמורה, כמו שאנחנו גם יודעים בחסידות, על עצם מציאות הקדוש ברוך הוא, היה הווה ויהיה כאחד. שם אדנות זה שם שמורה שהקדוש ברוך הוא אדון ומנהל את העולם. והמפרשים מסבירים שמתי נפלה לאברהם אבינו ההכרה הזו, כשהוא ראה, קיבל מההצטגננים והחוזים בכוכבים, שלא עתידים להיות לו ילדים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מההצגננות, צא מהמזלות, אתה למעלה מזה. אז פה זה פעם ראשונה שנפלה לאברהם אבינו ההכרה, שהשם הוא לא רק ברא את העולם ועכשיו משאיר את זה לפי חוקי הטבע, הוא גם אדון בפועל בשטח, הוא מנהל גם היום את חוקי הטבע, ולכן למרות שעל פי המזלות וחוקי הטבע, אברהם אבינו לא יכול היה להביא ילדים, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא בירך אותו, ובזה אברהם אבינו ראה בחוש שהקדוש ברוך הוא מנהל גם את חוקי הטבע פה למטה. ככה הרשב"א מסביר, שזה מה שהביא את אברהם אבינו להכרה הזו. אמר רב, אף דניאל לא נענה, אלא בשביל אברהם. גם דניאל נענה רק בשביל אברהם, שהוא הזכיר את השם הזה, שנאמר, ואתה אשמע אלוקנו אל תפילת עבדיך, ואל תחנונה, ואער פניך על מקדשך השמם, למען אדנה, למענך מבעלה, היה צריך לומר, למענך, הוא הרי מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אלא למען אברהם שקראך אדון. ודניאל השתמש בזכות הזו, שאברהם אבינו קרא לקדוש ברוך הוא אדון, שהוא מושל גם בעולם פה למטה, בתוך חוקי הטבע, ובזכות זו הוא ביקש שהקדוש ברוך הוא יעורר רחמים. המפרשים אומרים, למה דווקא דניאל השתמש בזכות הזו של אברהם אבינו? כי דניאל ביקש פה על החורבן, על זה שקיים חורבן, והוא ביקש הקדוש ברוך הוא שבחזרה יאיר את אורו על מקדשו השומם. עכשיו בזמן החורבן זה זמן שההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם לא כל כך בולטת, לא קיימת, ולכן היה צריך לעורר את האדנות בעולם, וזה מה שדניאל ביקש ועשה. יש כאלה שאומרים שזו הסיבה שכל בוקר אומרים אדון עולם. אנחנו קמים בבוקר, הולכים אחרי זה לעבוד ולראות העולם והכל, אז אנחנו מחדירים לעצמנו דבר ראשון שהשם הוא אדון העולם בתוך חוקי הטבע, המסחר והכל, השם גם מנהל את העולם עצמו, הוא לא רק מעל זה. ואמר רבי יוחנן משום רב שמעון בן יוחאי, מאמר נוסף, מניין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו, שנאמר פניי אליך והניחותי לך, ממש המאמר שראינו בעמוד הקודם, אבל נכון, המפרשים כותבים שפשוט זה נאמר גם בשם רב שמעון בן יוחאי. ואמר רבי יוחנן משום רב שמעון בן יוחאי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא, עד שבאת לידה והודעתו, שנאמר הפעם הודה את השם, היא קראה את השם יהודה, השם הרביעי של הילד הרביעי שלה, על שם שהיא הודתה את השם, כמו שרש"י מסביר, היא ידעה שיש ארבע אמהות, כל אמא אמורה לקבל שלוש ילדים, ברגע שהיא קיבלה כבר את הילד הרביעי, היא ראתה שהיא קיבלה מעבר לחלק שהיא הייתה אמורה לקבל, ועל זה היא הודתה את השם. המשמעות של הודעה, אתה מודה למישהו שהוא עשה משהו שהוא לא היה אמור לעשות. ובמילא, היות והקדוש ברוך הוא נתן לו מעבר לחלק שלה, זה עורר בה את הרצון להודעה, ולכן היא הודתה. אגב, זה שהגמרא מביאה בשם רב שמעון בן יוחאי הסבר על השם יהודה, אז היא עוברת לעבר גם שמות נוספים. ראובן, הילד הראשון, כן, ראובן, אמר רבי אלעזר, אמרה לאה, מה זה המילה ראובן? זה ראשי תיבות, ראו בן. ראו מה בין בני לבין חמי. תראו מה בין הבן שלי ראובן לבן של חמי. חמי של לאה היה יצחק אבינו, הבן שלו היה עשיו. דאילו בן חמי, אף על גב דמידת איזמנה לבחורותי, אפילו שמרצון, הוא מכר את הבכורה שלו ליעקב אבינו עשיו, הרי חזר האב וכולי, מכר את הבכורה ליעקב, דכתיב, והמכור את בכורתו ליעקב, חזו מה הכתיב, ותראו מה כתוב בו, והסתום עשיו את יעקב, הוא כעס עליו, ואחרי שיעקב גנב לו את הברכות של יצחק אבינו, הוא כתיב, היומר, האחי קרא שמו יעקב, האם לחינם הוא נקרא כך, ויעקבי לזה פעמיים, כאילו התלונן לא רק על הברכות שהוא לקח לו, אלא גם על פעמיים, אלא גם על זה שהוא לקח לו את הבכורה, למרות שהוא מכר לו את זה. ואילו בני, הבן שלי ראובן, אף על גב דעל כוחי, אפילו שבעל כוחו, שק ליוסף לבחירותי מיני, נלקחה ממנו הבכורה לטובת יוסף, דכתיב, כתוב בנביא, ובחללו יצואי אביו נתחורתו לבני יוסף, בתור עונש. אז זה שהוא הזיז את המיטה של אביו, מעול רחל לא אליה, אפילו אחי, אפילו שזה, הוא לא ויתר על הבכורה שלו מראש, זה נלקח ממנו בעל כוחו, אפילו אחי לא הקנה בי, הוא לא קינה ביוסף, דכתיב, הישמע ראובן והצילו מידם, אחרי שזרקו אותו, אחרי שהשבטים זממו, לעשות שבטים ביוסף, שפטים ביוסף, אז דווקא ראובן הוא זה שהציל אותו. ראו מה בן זה, ראו את הבן, לא לא, ראו בן, תראו את הבן שלי. מאיפה הגמרא באמת יודעת שלשם ראובן יש משמעות נוספת, הרי בפסוק כתוב מפורש, ראה שם בעוניים, מה פתאום צריכים דרשה נוספת? יש דיוק מעניין שמביאים מהגאון מווילנה, שבכל השמות של השבטים כתוב, כי שמע השם כל עוניים ותקרא שמו שמעון, הפעם ילווה אישי אליי ותקרא שמו לוי. פה כתוב קודם, ותקרא שמו ראובן, למה כי ראה השם בעוניי? אז למה הטעם של ראה השם בעוניי כתוב רק אחרי שמוזכר איך היא קראת השם שלו? אז פה הגמרא הבינה שהייתה סיבה נוספת לקריאת הבן, למרות שלאה עצמה לא ידע מזה. הרי כל ההיסטוריה עם השבטים והכל היה מאוחר יותר, אבל נזרקה נבואה בפיה. והמרשו גם אומר שהטעם הזה יש בו מעלה לטעם שכתוב בפסוק. כי הטעם שכתוב ראה השם מסביר רק את החלק הראשון של השם, ראו, לא את החלק השני בן. הטעם פה מסביר את שתי החלקים של השם, ראו בן. הגמרא עוברת להסביר שם נוסף, רות, רות המואביה, מהי רות? אמר רבי יוחנן שזכתה ויצא ממנה דוד, שריבהו לה הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, ריבה את השם כביכול בתהילים שלו. שואלת הגמרא, אחרי כל ההסברים של השמות פה על שם העתיד, מנלן דשמאגרים. כאילו רואים שקוראים לבן אדם לפי ההנהגה שלו בעתיד. זה אומר שהשם משליך על כל ההנהגה לאחר מכן. מאיפה אנחנו יודעים שהשמות גורמים? אמר רבי אליעזר דאמר קרא, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ, אל תקרא שמות אלא שמות. שלפי השמות של האנשים יש איזו השלכה אחרי זה גם להנהגה שלהם. ידוע גם שכשאנשים ביקשו מהרבה איך לקרוא לילד וזה, הרבי תמיד חזר במכתבים בשם הרבי הקודם, שלא מתערבים בזה, ורק להורים נזרקת נבואה מלמעלה, מה השם הנכון לילד. כי השם הזה, שם זה לא דבר סתם סמלי. שם הזה באמת משליך, כמו שהגמרא אומרת, על כל המשך החיים. מאמר נוסף בשם רב שמעון בן יוחאי. ואמר רבי יוחנן משום רב שמעון בן יוחאי, קשה התרבות רעה בתוך ביתו של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג, אחד שיוצא לו חלילה, ילדים שאינם כשרים, שנאמר, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. וכתרי השם הוא מתלונן, מה רבו צרי, רבים קמים עליי. ואילו גבי מלחמת גוג ומגוג, שהוא מתאר איזה כתיב, למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? הוא מדבר על כל המלחמות שיהיה בין אומות העולם, ואילו מה רבו צרי, לא כתיב. כן, וחלילה לומר שזה בגלל שדוד חשב על עצמו, מה שהוא אישית הרגיש, ומלחמת גוג ומגוג לא הייתה בתקופתו. אלא מה? כי באמת שיוצא מהבית של אדם תרבות רע, זה הרבה יותר כואב לאדם, כי זה משהו שיוצא מתוכו. מזמור לדוד בברכו מפניו שלום בנו, שאלת הגמרא, מזמור לדוד? קינה לדוד מבעלה. הוא בורח מאבשלום בנו, הוא אומר זמרה על זה. אמר רב שמעון, בן אבי שלום, משל למד, שימו לב מי אומר את ההסבר, בן אבי שלום, הוא מסביר על אבשלום. משל למה הדבר דומה? לאדם שיצא עליו שטר חוב, הוא ידע שיש שטר חוב שהוא חייב למישהו. קודם שפראו היה עצב, לאחר שפראו שמח. אף כן דוד, כיוון שאמר לה הקדוש ברוך הוא, הנני מקים עליך רע מביתך, היה עצב. אמר שם העבד או ממזר הוא, זה לא יחייס עליי. אולי מי שיקום עליי מתוך הבית זה עבד או ממזר, שכשהוא יתאפל אליי הוא לגמרי לא יחוס עליי. כיוון דחזה דאבשלום הוא שמח, משום אחי אמר מזמור, הבן שלו גם אם הוא, למרות שהוא הכריז עליו מרידה ודוד היה צריך לברוח ממנו, אבל סוף סוף זה בן והוא לא יזיק לו יותר מדי, כמו שיכל להזיק לו עבד או ממזר. אז מצד אחד דוד אמר, שימו לב, באיזה שני קצוות דוד היה, מה רבו צריי, רבים קמים עליי, קשה עליו יותר ממלחמת גוג ומגוג, כי זה מתוך הבית שלו. ביחד עם זה הוא גם ראה להודות לקדוש ברוך הוא מזמור על זה שהצרה שטיפול עליו מהבן תהיה קטנה יותר. ואמר רבי יוחנן משום רב שמעון בן יוחאי, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, שנאמר, עוזבי תורה יעללו רשע, ושומרי תורה יתגרו בם, יתגרו ברשעים. תניא נמי אחי, רבי דוסתאי ברבי מתון אומר, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, שנאמר, עוזבי תורה יעללו רשע וגומר. ואם לחשך אדם, אם לחש לך בן אדם לומר והכתיב, הוא ישאל אותך מה פתאום, אסור להתגרות בהם, הרי כתוב, אל תתחר במרעים, אל תקנה בעושי עוולה. אמור לו, תגיד לו, אם אתה מפחד להתחיל עם רשעים, מי שליבו נקפו אומר כן. אלא, זה לא נכון, אתה לא לומד את הפסוק הזה נכון, למה? כי מה הפשט בפסוק, אל תתחר במרעים? אל תתחר במרעים זה אל תתחר להיות כמרעים, ואל תקנה בעושי עוולה, אל תקנה בהנהגה שלהם לאמץ אותה. להיות כעושי עוולה, ואומר, יקנה לבך בחטאים, כי אם בירת השם כל היום. אבל זה הפשט לא לקנות בהם, לא לקנות בהנהגה שלהם ולאמץ אותה, אבל להתגרות ברשעים מותר. שאלת הגמרא, איני, ואמר רב יצחק, אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו, שנאמר, יחילו דרכיו בכל עת. מה זה יחילו? יצליחו דרכיו, כך אומר רשי, זה פירוש המילה יחילו. ולא עוד, לא רק שהוא יצליח בדרכיו שהוא עושה באותו זמן, אלא שזוכה בדין, שנאמר, מרום משפטיך מנגדו. שכל הדינים שהקדוש ברוך הוא היה אמור לגזור עליו שהוא רשע, זה מתרומם ממנו. הוא לא מקבל את אותם אנשים. ולא עוד, אלא שרואה בצריו. הוא רואה בנפילה של כל הצוררים שלו, שנאמר, כל צורריו יפיח בהם, אז יש פה סתירה. מאמר חז"ל אחד אומר שמותר להתגרות ברשעים, ומאמר שני אומר שאסור, זה אפילו מסוכן. עונה הגמרא לא קשה, היא עונה שלושה תשובות איך להשב את הסתירה. הא במילי דידי, הא במילי דשמיא. מותר להתגרות בו בנוגע לכבוד שמיים, אם הוא מזלזל בעניינים של תורה ומצוות וכו', אבל אסור להתגרות בו בנוגע לעניינים של עולם הזה. זו תשובה ראשונה. והיא בהתאמה, הא והא במילי דשמיא, ולא קשיא. הא ברשע שהשעה משחקת לו, הא ברשע שאין השעה משחקת. אתה רואה רשע שבאותו זמן מצליח בהכל, סימן שבאותו רגע יש לו באמת הנהגה השונה. אגב, הקטע גמרא הזה מתחבר גם לעמוד הקודם. רשע וטוב לו וכו'. יש זמנים שהקדוש ברוך הוא משלם לרשע טוב. יש כאלה שלומדים שזו הכוונה, שזה בתוך מילי דאלמא. יש פה מחלוקת במפרשים, אפשר. והיא בעית אימה, הא והא ברשע שהשעה משחקת לו.
זה מרמז לנו, הדוד תשובה מרות המואביה. כל הדברים שמורה חטאים, בביתו ברע, זה היה שאלה, ספק, אולי דוד המלך הוא לא יהודי, ולכבר מרות המואביה, אז בואי נתחיל להגיד לנו, יש
אוקיי.
אני אומר לכם, הוא היה הקליקה שנפל ונפטר,
גם רק נסיים שלם. הדברים ברורים באמת. והיא בהתאימה, הווה ברשע שהשעה משחקת לו. שני מאמרי חז"ל עוסקים ברשע שהשעה משחקת לו, ולא קשיא. אבא צדיק גמור, אבא צדיק שמור. דאמר אבונה, מהי דכתיב, למה תביט בוגדים? תחריש בבלע רשע. למה אתה מחריש? סליחה, בבלע רשע צדיק ממנו. וכי רשע בולע צדיק? והכתיב השם לא יעזבנו בידו, כתיב לא יונה לצדיק כל אבן, אלא צדיק ממנו בולע, צדיק גמור אינו בולע. אם זה צדיק שאינו גמור שעדיין יש לו שייכות לרע, אז כשהשעה משחקת לרשע, אז היות וסוף סוף לאותו צדיק יש שייכות לרע, אז זה עלול להשפיע גם על אותו צדיק. אבל אם זה צדיק גמור לא שייך. והיא בהתאימה, שעה משחקת לא שני. כן, אז לפני שמתגרים ברשע, א' זה מותר, זה לא מצווה. לא, זה רק תשובה לסתירה האחרונה שאמרנו עכשיו. על שתי הפסוקים שהזכרנו בשורה הזאת. האם רשע יכול לבלוע צדיק או לא? נכון, נכון. אותו תירוץ מביאים פה. הלאה, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל הקובע מקום לתפילתו, שכבר למדנו בשיעורים הקודמים על החשיבות שזה, נופלים תחתיו, שנאמר, ושמתי מקום לעמי ישראל ונתעתיו. ושכן תחתיו, ולא ירגע זאת, ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה. עכשיו אותו פסוק מופיע בשני מקומות. פסוק הזה מופיע גם בספר דברי הימים, וגם במקום נוסף, ספר שמואל. מקום אחד כתוב לענותו, רבו נרמי, הוא שואל סתירה. אותו פסוק חוזר על עצמו בשינוי של מילה. כתיב לענותו, כתיב לחלותו. אז התשובה היא בתחילה לענותו. בתחילה עם ישראל מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאויבים בכלל לא יענו אותם. אחרי שהם נמצאים בגלות ולבסוף, אז הם לא מבקשים שלא יקבלו עינויים מהגוי, כי זה הם כבר השלימו שיש. הם מבקשים שלא יהיה מצב של חלילה לחלותו. ואמר רבי יוחנן שום רבי שמעון בן יוחאי, גדול שימושה של תורה יותר מלימודה. אחד שלא רק לומד מהחכם, אלא גם משמש אותו. ונמצא אצלו כל הזמן שנאמר פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. לכאורה הוא למד ממנו תורה. למה כתוב אשר יצק? למד לא נאמר אלא יצק. מלמד שגדולה שימושה יותר מלימודה. והטעם שגדולה שימושה יותר מלימודה מסביר המהרש"ו, כי יש הרבה הלכות שלא לומדים אותם אלא מפי המעשה, גם לא מהוראה שאומרים לעשות. אז מי שרק לומד מהתלמיד חכם בשיעור והולך, הוא לא יודע תמיד איך לנהוג. אבל מי שמשמש את התלמיד חכם וכל הזמן נמצא בקרבו, רואה איך הוא נוהג בכל דבר, וככה לומד את כל ההלכות למעשה. לילה טוב.
התורה האחרונה כאמרנו, והיא בהיתה אימה.
שעה חקד לשני?
כן.
זו תשובה לסתירה שאמרנו פה. האם השם נותן לרשע לבלוע את הצדיק או שהוא לא נותן לבלוע את הצדיק?